אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר איננו בפרשת השבוע המאירה, יש באור, של השבת הזו, פרשת תצווה. אנחנו כבר בעומקו של ספר שמות, אחר שהעבדים יצאו ממצרים באותות ובמופתים, וזהו החלק בספר שמות שיש בו חוקים, שצריך לברר בו ברור עמוק, איך אנחנו יכולים לקבוע איזשהו צו עקרוני שילווה את חיינו. והפרשה הזאת היא עוסקת על פניו בכהנים. הכהנים במשכן, אחר כך בבית המקדש, מה הם לובשים, יש פרטים מאוד מדויקים ללבושם, אבל היא מתחילה בפסוק שמתייחס לכל בני ישראל, ואני חושב שהפסוק הזה יכול להיות איזשהו נר שאנחנו נלך אימו בימים האלה שהם אפלולית, אנחנו בלב המאפליה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, לעלות נר תמיד. והבקשה הזאת לקחת שמן זית זך לעלות נר תמיד, היא בקשה שאני חושב שיש בה איזשהו צד מופלא. קודם כל, נר התמיד בבית המקדש, במשכן תחילה, בבית המקדש, הוא הופך להיות מנורת שיבת הקנים, המנורה אשר דולקת בבית המקדש, זו שסביבה הסיפור המפורסם של חנוכה, הרצון שהמנורה הזאת לעד תבער, כלומר איזשהו אור שלא יכבה. על מי מונחת האחריות לדבר הזה? על כל בני ישראל. כלומר, חומר הדלקה של האור בחיינו הוא אנחנו עצמנו. אם אנחנו לא נדע, כן, למצוא בתוכנו את אותם חומרים דליקים, לא יהיה לנו אור. והנר שדולק תמיד בבית המקדש, הוא מבחינת התודעה היהודית, תמיד היה הסמל לאיזו נוכחות מלמעלה, לאיזו שכינה, לאיזו אלוהות שבקרבנו, שבתוך העולם המעשי הארצי. בעצם, האחריות לזאת היא עלינו. זה דבר שהוא דבר מפליא, כלומר, נאמר לאדם, בעולם אתה יכול להיות זה שיביא את האור המופלא ביותר לחייך. ואני חושב שהמילה העיקרית פה היא המילה שמן זית זך, אתה יכול להביא שמן זית שהוא נקי. אתה יכול להביא משהו שלא נתלכלך בתלאות הדרך המדברית. תלאות הדרך המדברית כאן, מן הסתם, זה לא רק המדבר ההיסטורי, אלא תמיד הפרשנות היהודית והמחשבה היהודית על פרשות השבוע, היא מחשבה שמסתכלת על המילים האלה כמילים הן צולחות את הזמנים, הן עוברות דרך הזמנים השונים. ולא לשווא, הפרשנים אמרו ששמן זית זך הוא סמל לחוכמה. ישנו פסוק, חוכמת אדם תאיר פניו. שמן זית, מפני שיש לו יכולת להאיר, הוא מסמל חוכמה, כי החוכמה היא איזשהו אור. וזה דבר שהולך בתולדות האנושות, כן? תנועת ההשכלה במאה ה-18 ראתה בעצמה את תנועת הנאורות. Enlightenment, אור, אתה שומע את זה בתוך המילה. החוכמה, מאז ומתמיד, הייתה חשובה כאור. אם אתה רוצה לשפוך אור על חייך, אתה צריך להכניס אליהם איזשהו מבט חדש. אתה חושב לעצמך שהמבט של בני האדם מטבעו הוא מבט בעייתי מאוד, כל אחד עם יצריו, כל אחד עם כעסיו, כל אחד עם סינותיו הקטנות. ובכל זאת, מתוך הדבר הזה, פרשת הצווה אומרת, האדם יכול להביא שמן זיצח, יכול להיות בו משהו טהור, שמתעלה מעל לכל הצדדים הכעורים, שאנחנו יכולים למצוא אותם בכל פינה. אני חושב שהיה איזה רגע כזה בתקופה הזאת, בעת המלחמה, שנדמה שאנחנו מתנקים ממה שהתרגלנו אליו, בשיח הפוליטי והתקשורתי של האשמות וכינויי גנאי, והמרגש הזה שאי אפשר להתעלם ממנו, כאילו המקום הגס ביותר, הוא המקום שחשבת שהוא המקום שאמור להיות הזך ביותר, כן? כנסת ישראל אשר בירושלים, דווקא שם אתה לא רואה התעלות על הרחוב, ואולי אתה רואה הרבה פעמים דווקא ירידה מטה מן הרחוב. והדברים האלה אולי יש תחושה שהם חוזרים, אף על פי שעברנו את הדבר הנורא שעברנו, עדיין אנחנו חוזרים לאותו המקום אשר בו אנחנו לא מצליחים להביא שמן זית זך למאור. אבל ביסודם של דברים, ביסודם של רעיונות, זה ביכולתנו. אנחנו יכולים להביא אותו. אדם יכול למצוא בו מקום טהור. זה בעצם מתחבר למה שאמרתי כאן בשבוע שעבר, שהמשכן, שהוא במובנים רבים הלב והסמל של המחנה העברי במדבר, המשכן הזה אמור להיות על תרומת הנדיבות של העם. כלומר, המשכן הזה נשען על טוב ליבם של החברים בקהילה. הקהילה היא שמה במרכזה את מה שטוב בה. גם כאן, הנר שלנו, מה שמסמל את הבערה התמידית שלנו, את הנר הזה אנחנו רוצים להדליק על הצדדים התיאורים שבנו. לא להתייאש מהם, לא לוותר עליהם, לא לומר שלמרכז הבמה אנחנו יכולים להביא רק את מה שהוא כבר מאובק ומלוכלך, אנחנו יכולים להביא משהו טהור למרכז הבמה. כיכר העיר, כן, הביטוי הזה שאתה תמיד אומר, כיכר העיר המטאפורית של החברה, זה תמיד מקום של גידופים, של כללות, אין זה חייב להיות כך. אתה יכול להביא איזשהו שמן זית זך. ולא לשווא, המדרשים, כשהם מדברים על הרעיון הזה, זה רעיון שחוזר על עצמו בחמה, ביותר מפרשה אחת, ועוסקים בו רבות לאורך ההיסטוריה של המחשבה היהודית, איך יכול להיות שאנחנו מדליקים נר? הלא, בעצם, מי שאמר יהי אור, על פי המקרא, הוא האל בכבודו ובעצמו, אז אנחנו נדליק נר? כל מיני פירושים ניתנים לעובדה הזאת, שאתה בעצמך הוא זה שצריך להעיר את המקומות החשוכים של חייך. ואחד הפירושים עוסק בהדדיות. אם אתה מדליק נר, כן? אם אתה איזה שידליק נר, אז האל ידליק לך נר בחזרה, יאיר לך אור בחזרה. ובמובן אחר, אני חושב שאפשר להתייחס לדברים האלה כאיזושהי אמירה פשוטה. כמה אור שאתה מצליח למלא בו את החלל שאתה נמצא, זה האור שיהיה לך. לא יהיה מישהו אחר שיוציא אותך מימים אפלים וחשוכים. רק אתה, אם תדליק נר, יהיה נר. אם תמלא את הבמה הציבורית במילים שיש בהן נועם, יהיה שם נועם. אם תמלא אותה במילים גסות, תהיה שם גסות. אם תהיה במקומות הללו רק המריבה שולטת, תהיה שם מריבה. ואם תהיה שם איזושהי הערת פנים, יהיה אור. פרשת תצווה מתחילה במילים, ואתה תצווה את בני ישראל. מי זה אתה? אז בוודאי, מי שקורא את חמשת חומשי התורה, אומר לעצמו מיד, מה זאת אומרת? זוהי תורת משה. אתה הוא משה. אבל, תמיד, כשמדובר במשה, ויומר השם אל משה, וידבר השם אל משה, כאן, לא נאמר משה, נאמר אתה. יותר מזאת, זוהי הפרשה, הראשונה מאז הופעתו של משה על בימת המקרא, אשר שמו של משה אינו נזכר בה. והפרשנים, הם טעו על הקנקן של הדבר הזה, הם היו מוכרחים. מהי תורה בלי משה? זה בלתי אפשרי. לאן הוא נעלם? אין לנו כאן את משה, יש לנו רק איזה אתה. ויש לזה כל מיני תשובות. למשל, משה, שאומר לאל, שאם הוא מתכוון למחות את עם ישראל כולו, מכן הנה מספרך אשר כתבת. זה כמובן אחר המעשה הנורא שאותו נקרא בשבוע הבא של עגל הזהב. אז הנה, בפרשה הזאת באמת מחו את משה, מחקו אותו לפרשה אחת. ויש כאלה שאומרים שזה בא להזכיר לנו את המסורת לפי המשה סיים את דרכו בעולם הזה בחודש אדר. אז יש פרשה שהיא שייכת אצל חודש אדר, אמנם אנחנו באדר א', לרוב הפרשה הזאת קודמת ממש לפורים, כדי להזכיר לנו את העלמותו של משה, שאנחנו בלעדיו. אבל יש גם רוח שלישית בפרשנות, שאומרת שהסיבה שמשה איננו כאן, זה כדי לתת את הבמה למישהו אחר. הפרשה הזאת עוסקת בכהנים, מי שמנהיג את הכהנים, מישהו הכהן הגדול, זה אחיו של משה, אהרון הכהן, וממילא אפשר לקחת מזה איזושהי השראה למחשבה, שכאשר אתה קורא את הפסוק הזה, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה הזה במובנים רבים הוא פונה אליך. אין לך משה להישען עליו. אתה צריך להיות משה. אתה צריך למלא את מקומו. זה איזשהו הלוך רוח שחוזר על עצמו במחשבה היהודית. משה שנעדר כמעט לחלוטין, הוא לא דמות בולטת בכלל בהגדה של פסח. כי אתה צריך לראות את עצמך כאילו אתה יוצא ממצרים. משה שמקום קבורתו לא נודע, ומקום קבורתו לא נודע, הרבה מן הפרשנים רואים בזה סמל לכך שאנחנו לא נאחזים בדמותו כבאליל. הוא לא אל בדמות אדם. אנחנו לא יודעים את מקום קבורתו, כדי שלא נהפוך את הקבר שלו לאיזשהו מקדש, ונהפוך להיות לא הדת של תורת משה, אלא דת משה בלבד. ישירות נשען על איזה אדם, הנה יש לנו פה דמות אדם. זה במובנים מסוימים נוח. לא, אנחנו לא יכולים להישמח על זה. משה נעלם. ועכשיו תורנו. עכשיו אנחנו צריכים לעשות את הדברים. ואני חושב שהנקודה הזאת של היעלמות משה מן הפרשה היא נקודה שצריך לאמץ. העובדה בכלל שהפרשנים באמת, וזה מתחילת הדרך הדרשנית, מן המדרשים העתיקים והלאה, הפרשנים שמים את כובד משקלם על העובדה שיש רגעים שאין להם איזושהי דמות אחת. הסיפור הוא לא דמות, הוא אחריות. זה לא דבר פרסונלי, זו שאלה של מהות. אולי כחלק מן התהליך שאנחנו עוברים בחודשים האחרונים כחברה, הדבר שאפשר לקוות לו, אולי יש כאלה שהם כבר נתייאשו ויאמרו אפשר היה לקוות לו, הוא שנעבור מן השלב הפרסונלי, שאפיין, אני חושב, את הפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, את השיח הישראלי, לשלב של מהויות. הפרשה הזאת עוסקת בכהנים. יש להם את לבושם, והלבוש הזה מפואר מאוד, ואתה עלול לחשוב שהעיקר הוא הכהן אם יש לו כזה לבוש מיוחד, הוא ודאי אדם שנעלה על כל אחיו, יש לו, אם להשתמש בביטוי הזה, דם כחול, הוא כהן. וצריך לתת לו איזשהו יחס אחר. אבל אני חושב שגם המקרא עצמו, בוודאי הפרשנות אחר כך, ואנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה היהודית היו מחלוקות בין קבוצות יהודיות, בין הפרושים לבין הצדוקים, בית צדוק, משפחה כהנית. אבל בסופו של דבר הרוח שניצחה היא לא הרוח של אותה משפחת כהנים, אלא רוח שאומרת שהכהן הוא ממלא תפקיד, הוא נושא על עצמו אחריות, הוא שם על עצמו בגד. זה לא הוא עצמו, שלא יחשוב שניתנה לו איזו סגולה עליונה מתוקף לידתו ככהן, והוא נפלק שלעצמו. לא. ישנה אמירה מפורסמת, שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, ואם בגדיהם אינם עליהם כהונתם אינה עליהם. יש פה תפקיד, יש פה אחריות שצריך לקחת, והיא לא שייכת לבן אדם אחד, אפילו לא למנהיג הגדול משה. האחריות, בכל פעם צריך שיבוא האדם האחד הזה, שיהיה מוכן לקחת אותה על עצמו, ולומר, זו האחריות שלי, זה המסע שלי. אם לא נאמר לי, ויאמר השם אל משה, אז הדברים מכוונים אליי, ועכשיו תורי, עכשיו אני צריך להיות זה שרואה למרחוק, וחושב, לאן אפשר להוליך את קיומנו גם בשעות אפלות. משה, האיש שראה רחוק וראה שקוף, אבל יש גם משהו בשקיפות הזאת. כן, המחשבה הזאת שמשה הוא דמות שקופה, במובן הזה שגם אתה צריך לנסות לראות את העולם מעיניו של משה, ואפילו ישנם סיפורים חסידיים על כך, כן, שנוגעים בעובדה שתמיד המודל היה המודל של משה רבן. הוא איזשהו אידיאל אנושי ואתה צריך לשאוף אליו. אתה מוכרח לשאוף אליו. עצם השאיפה אומרת שהוא בתוך התחום האנושי. גם אם זו שאיפה גבוהה, הסיפור החסידי המפורסם אומר שבעצם אתה לא צריך לשאול את עצמך למה לא היית כמשה רבנו, אלא למה לא היית עצמך. למה אני לא הייתי נדב אלפרין האידיאלי? אבל מתוך זה אתה למד על משה כשאיפה הגבוהה ביותר בתחום המסגרת האנושית, ואנחנו צריכים להיות, כן, אלה שלוקחים אחריות להיות כמשה, ומשה הוא הגואל הראשון, משה הוא משחרר העבדים. משה הוא לא איזה דמות שההליכה שלה בעולם הייתה ארטילאית, אמורפית. הוא עשה דברים בעולם. ואני רוצה לומר עוד דבר אחד, שהוא ממש מחובר לדברים הקודמים, על בגדי הכהנים. על הכהן ישנו החושן, ועל החושן אבנים טובות, המייצגות כל אחת שבט משבטי ישראל, מ-12 השבטים. וכמובן, הכהן בזה נושא על ליבו, על לוח ליבו, את כל השבטים. כבר בזה אתה רואה איזושהי אמירה על המהות של מנהיג, מנהיג דתי או מנהיג אחר, שהוא הולך על לוח ליבו עם כל הצדדים של האומה שאותה הוא מבקש להנהיג. הוא לא מנהיג של מחנה מסוים. הוא לא מנהיג של סקטור, של מגזר. אלו השלבים אולי המוליכים אותו בדרך. הוא יוצא, הוא סופג את רוחו, את דרכו, אבל כאשר הוא בא אל הכהונה הגדולה, או אל המנהיגות, עכשיו זה הרגע שבו הוא עובר טרנספורמציה לאיזשהו שלב אחר, וכולם על לוח ליבו. והעובדה המפליאה הזאת שהכהן הגדול משבט לוי, שאר השבטים, בשוויון מלא על החושן, ממש כמו השבט שלו, זאת אומרת, האבן הטובה של שבט לוי, שהוא שבטו של הכהן הגדול, היא לא אבן טובה יותר גדולה יותר מן השבטים האחרים. זאת אומרת, המצב האידיאלי לגבי אותו כהן גדול, שהוא מצליח לנתק את עצמו ולראות את הדברים ממעוף הציפור, לראות אותם רחוק, לראות אותם שקוף. ואנחנו יודעים עד כמה המציאות הזאת של השבטים השונים היא מציאות של חיכוך. כמה היו במקרא מלחמות, חלקן מלחמות עדינות יותר, חלקן חריפות יותר בין השבטים. ואיך הממלכה, ישראל ויהודה, נקראה לשניים. לשכן בשלווה על חזכה את השבטים כולם יחד, זה לא דבר של מה בכך. ואפילו הכהנים, בתוך עצמם, הזכרתי פה קודם את בית צדוק, בתוך הכהנים, בין משפחות הכהנים, היו מלחמות נוראות. על כוח ועל שליטה, ועל כבוד ועל יוקרה. כל הדברים הללו. אז השאיפה של הכהן הגדול, שהשבטים כולם יהיו על לוח ליבו, היא שאיפה כמעט בלתי אנושית, אבל זה המבחן העליון של המנהיג. ובהקשר הזה אני רוצה להכיר לכם דמות שכוחה למדי, רבי חיים טירר, שהוא היה כאן בארץ ישראל, הוא נולד אומנם באירופה בבוצ'אץ', מה שמעניין לגבי העיירה בוצ'אץ', שהיא גם מקום הולדתו של שי עגנון, שרק ציינו לו את יום השנה ה-54 לפטירתו, שי עגנון, זוכה פרס נובל שלנו, הסופר המופלא כל כך. והנה מאותו מקום של עגנון, זמן ניכר לפניו, בא חיים טירר והוא היה חכם מתנועת החסידות, והוא כתב ספר פירושים על התורה שקוראים לו באר מים חיים. ואני רוצה להביא כאן דברים שראיתי שמיוחסים לו, מובאים בשמו, מן הסתם זה איננו הניסוח שלו, כי זה ניסוח מאוד מודרני, והוא היה בין המאות ה-18 וה-19, אבל אלו דברים שחשבתי שנכונים מאוד לעת הזו, והם מתייחסים לפסוק ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו. אהרון היה רגיש לכאבם של ישראל ונשא אותם על ליבו. כמו שהלב הוא המקום היותר רגיש באדם, כך היה אהרון הנקודה הרגישה בצערם ובכאבם של ישראל. כלומר, המנהיג הוא הרגיש ביותר. הוא זה שנושא על לוח ליבו את הכאב הכללי של העם. הוא זה שמגלה את הרגישות העילאית ביותר. אני חושב שזה דבר שהוא אחד האתגרים הגדולים של הזמן, למי שאוחז באיזה שהן מושכות של הנהגה. מצד אחד, נכון, הוא צריך לחלקל את כל השיקולים, את כל 12 השבטים יחד. מן הצד השני, הוא צריך להיות עצם הרגישות, מפני שמשפט בני ישראל על ליבו. ועכשיו אני רוצה לעבור ממי שעבדו בבית המקדש לבית המקדש עצמו, ולעשות זאת יחד עם הנביא יחזקאל, שהוא כידוע בומבה של נביא. הפטרת הפרשה שלנו, פרשת תצווה, היא מתוך דברי הנביא יחזקאל. זו הפטרה שאיננו קוראים אותה מדי שנה, מפני שלרוב שבת תצווה היא השבת שקודמת לפורים, ואז יש לה הפטרה שונה, אבל עכשיו מפני שאנחנו בחודש אדר א' הנעלם, אנחנו קוראים את נבואתו של יחזקאל. ויחזקאל הוא הנביא שנפתחו בפניו השמיים, שראה מראות אלוהים. ועל כן אתה היית מצפה ממנו לאיזשהו חיזיון מיסטי, אבל ההפטרה הזו היא נבואה שהייתי מכנה אותה נבואה הנדסית. נבואתו של מהנדס בניין. יש לנו כאן את מידותיו של איזשהו בית מקדש של העתיד לבוא. בית מקדש של העתיד לבוא, זה מפני שבית המקדש הראשון כבר חרב. יחזקאל הוא בן התקופה, הוא ראה במו עיניו את חורבן הבית הראשון, ועכשיו הוא כבר מעמיד תוכנית לבניין הבית השני, מה שבאמת יקרה מבחינה היסטורית. והפסוק הראשון בהפטרה, אתה בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מאבונותיהם ומדדו את תוכנית. שוב אנחנו רואים פה את הפנייה הישירה, אתה בן אדם, יש לך אחריות, לך אחריות למה שאתה אומר, למה שאתה עושה, לתוכניות שאתה מתכנן. הגד את בני ישראל, ויקלמו מאבונותיהם, ומדדו את תוכנית. ומדדו את תוכנית, איזו תוכנית? תוכנית הבנייה של בית המקדש הבא. בעצם נפרסת בפנינו כאן תפיסה של אפשרות היציאה מן החורבן. היציאה מן החורבן היא על ידי תוכנית מעשית לקיום אחר. אם התוכנית הקודמת כשלה, הבו לי תוכנית חדשה, אחרת, ממשית. אפשר לומר לי, חזקל, איך אתה מדבר כבר על בית מקדש עתידי שהחורבות עדיין כאן ממש עומדות לנגד עינינו? זה בלתי אפשרי. אבל הוא איננו מקבל את הטענה הזאת. הוא לא חושב שצריך לשקוע אל תוך התודעה של החורבות. הוא רוצה שמתוך החורבן נתכנן כבר בית מקדש חדש. זו נבואתו. ובאמת, תוך זמן לא רב כל כך מבחינה היסטורית, יקום בית מקדש שני. לתחושת הדחיפות הזאת, שאפשר לראות בפסוק הראשון של ההפטרה, הגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מאבונותיהם, ומדדו את תוכנית, מעשה אחר מעשה אחר מעשה, הייתה השפעה. ואני חושב שאנחנו ראינו בעצמנו, ביום הנורא שהתחיל את התקופה שאנחנו חיים בה, איך אנשים מיד קמים על רגליהם אל עבר מעשים חדשים, מנסים במעשיהם לשנות את המציאות. ויש לנו מה לאמץ מן התפיסה הזאת של יחזקאל. אדגיש שאיני חושב שההשראה שאנחנו צריכים לקחת מנבואת יחזקאל היא שכל מיני מהנדסים יתחילו לעבוד על תוכניות לכל מיני בתים על כל מיני הרים. אבל בכל זאת, בעיניי, יש למילות יחזקאל משמעות שאינה רק לזמנו, אלא גם לזמננו אנו. בכלל, אני חושב שגדולתן של הנבואות אינה בעובדה שהן איזשהו חיזוי של העתיד. הנביא איננו חזאי של העתיד, אלא הוא מי שאומר מילים שהן נכונות לזמנן, והן נכונות גם לעתיד, ולכן הן יכולות ללוות אותנו משך היסטוריה ארוכה מאוד. אנחנו נבנה את הבית. קו לקו, אות לאות. זה בכוח המילים, זה בכוח הנבואות. זה לא בכוח שרי שיקון, אלא קודם כל בכוח איזושהי מילה. אולי יש לומר בכוח איזשהו שיר. אנחנו תמיד מסיימים את בערת האש הזרה עם שיר, והייתי רוצה לסיים את בערת האש הזרה על פרשת תצווה, עם קטע מתוך שיר, שהוא ממש מן הספר הראשון של אחת המשוררות שאני מרבה להביא כאן, זלדה שניאורסון מישקובסקי, זלדה בת הדודה שלה, רבי מלובביץ', מכאן השניאורסון. היא משוררת שאחת הסיבות שחשבתי להביא אותה לסיום המסע הזה, גם מפני שהיא המדליקה הגדולה של נרות בשירה העברית. אין עוד משוררת כמותה שהנרות קרובים לליבה. היא מדליקה נרות שבת, אבל היא גם מדליקה נרות נשמה, בלי סוף. אני מרבה באש זרה להדליק נרות יחד עם זלדה, והפרשה הזאת היא פרשה של מציאת שמן הזית הזך כדי להדליק איזשהו נר, להאיר איזשהו אור בעולם. וגם חשבתי על ראי הטוב, עיתונאי כאן, מנדי גרוזמן, שאך קם מן השבעה על אביו, ישראל גרוזמן, ולפני זמן לא רב, הוא גם איבד את אמו. ואין לי שום מילה של חוכמה, מילה שיש בה להעיר, חשיכה כזאת אשר באה על האדם. אבל מאחר שמנדי הוא מתוך, הוא בא מתוך חסידות חב"ד, אז אני חושב שהמשוררת זלדה היא המשוררת שאני יכול לנסות להקדיש לו שיר שלה. אני אומר את הדברים האלה באיזשהו קול נרעד. ואני אקרא קטע מתוך פמוטות הכסף שלה, ובזה ניפרד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, באנגלית, עם H בהתחלה, תוכלו לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם, גם יש זרה. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא מזלדה נשמע את ניל יאנג עם Light a Candle, הדליקו נר שלו. וזלדה כתבה כך. פמוטות הכסף. פמוטות הכסף, נגוהות הירושה, הפכו את חדרי לטירה עתיקה, לטירה בשמיים, לזבול בבלימה כוכבית. פמוטות הכסף הם שירי תפארת, כתרים ממורקים בדמעות, המסמכים בגילופיהם את הלב, המאירים את החושך בזרי שושנים לתושות. כלי גדולה רגישה הם, שקלטו כאב מר, בכי עוקר מן השורש, כל הלל וייחול. לפרחי כסף דימיתים, לפרחי כסף עתיקים, שבגביעיהם אור השלום, ססון תינוקות, ונר של ברכה לקיים ועומד.
Instead of cursing the darkness, light a candle for where we're going.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.